ולכן בכל אחד מולך עליהם אותו המין. שצורתו ושמו הוא כצורת ושם הפנים שבמרכבה. כמו שאמרו זל בחגיגה ובשמות רבה, אריה מלך בחיות. אז מאיפה זה בא האריה שהוא מלך בחיות? זה בא לו מפני אריה שבמרכבה. ונפש האדם הוא מפני אדם. כן, הרי גם במרכבה יש פני אדם. תודה רבה. לכן האדם מתגאה על כולם, כי כן עיקרם וכללם של כל ארבע פני המרכבה ופני אדם. כמו שכתוב, ומתוכה דמות ארבע חיות, וזה מראיהן דמות אדם להנה. כן, הרי ארבע חיות שבמרכבה, מצד אחד נקראים פני אריה, שור, נשר ואדם, אבל על כל הארבע, כולל אריה, נשר ושור, אומר הכתוב, פני אדם להנה. אז משמע שהם גם כפני אדם, וגם כפני אריה שור נשר אדם. למור, שהאדם הוא הפנימי שבכל ארבע החיות. לכן האדם הוא גם מולך על החיות. ועיין בזה בזוהר יתרו, פה עמוד ב', אדם כליל כולהו וכו'. ובפרשת תזריע, ממחת, סוף עמוד א', קטי הוא דמות פניהם וכו', ופרשת במדבר קופיות ח' ב' הוא דמות פניהם וכו', ועיין זוהר חדש יתרו במעשה מרכבה, למד ב' עמוד ג' ולמד ג' רש עמוד א', ושורש שורשו של האדם הוא מאדם שעל הכיסא, כנזכר ליל בשער א' פרק ו'. כן, כלומר מלבד פני אדם שהוא כללי בכל ארבע חיות, יש עוד מדרגת פני אדם עוד יותר עליונה, שהיא כדמות מראה אדם על הכיסא שראה יחזקאל, שהוא שורש נשמת האדם. כן, ועיין יתרו, ועיין זוהר יתרו, פבית עמוד בית, תנה, ברזה אילה, ארבע חיוון אית דינהו לגו וכו'. ואינון קדמאה, עתיקין דה עתיקה קדישה וכו', תנה, כגוונה דלעילה, אית לטאטה מיניו, וכן בכולו על מין, כולו אחידן, דה בדה ודה בדה. ובראיה מהמנה, ואית חיוון לסחרן לחוכסיה דבריה, ואית חיוון ליצירה וכו', ואית ארבע חיוון דארבע יסודות, ואין עץ חיים שער קיצור הביאה, סוף פרק ח', ושם בסוף השער, בניין כוחות נפש האדם, עיין שם. אז בעצם מה הוא לימד אותנו כאן? הוא לימד אותנו כאן שיש שורשים לכל המציאות. זה בעצם מה שהוא לימד אותנו. טוב, ושורש כל השורשים דלהון. הוא מארבע אותיות שמוויה ברוך הוא. ומשרשין קדמאין, רזת דממנותה, אבן דחולו על מין, הנזכר בזוהר ועירק כף ג' סוף עמוד ב', וכן פרטי הכוחות והמינים כולם, לכל אחד יש שורש, ושורש לשורש, למעלה, מעלה, כמאמר רמזל, אין לך כל עשב, ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל, שנאמר ידעת חוקות שמיים וכו', ועיין, זוהר תרומה קנ"א ב', ופרשת קדושים פ"ו א', העניין באורך קצת. דברים פשוטים, כלומר, זה רעיונות שחזרנו עליהם כמה פעמים, שלכל מציאות יש שורש, ושורש לשורש. דברים פשוטים.
זה נקרא אינסוף?
לא, ממש לא. ממש לא נקרא אינסוף. הלאה.
מה?
זה עוד שורש לשורש השורשים, אבל לא, זה דובר על ארבע אותיות שם הוויה, שם שורש כל המציאות. כי אותו הכוכב והמזל הוא פנימיות נפשו וחיותו, ושורשו של אותו הצמח שממנו מקבל כוח הצמיחה שהיא נפשו כידוע. ושורש ונפש אותו הכוכב והמזל הוא המלאך הממונה עליו, שממנו מקבל הכוכב כוח הצמיחה להצמיח ולגדל אותו הצמח. כמו שכתוב בזוהר תרומה הנ"ל, ועל ההוא כוכבה ממנה חד וכו'. ושורש ונפש המלאך הוא מכוח והעולם שעליו. ולכן משבין את המלאכים בשמות. איך יכול להיות שאפשר להשביע מלאך בשם? כי השם הוא למעלה מן המלאך. כי אותו השם הוא נפשו וחיותו, נהורה דילה של אותו המלאך בעולם, והכוח שעליו, שמאירו ומקיימו. ומעיין זוהר בלק רש ח' עמוד א', כל אילין מלאכין קדישין דלעילה, לקיימין ולא יחלין למיקה, בר בן הורה עילה, דנהרלום וקיין לון. והיא פסק מיני נהורה דלעילה, להכלין למיקה. ואין עץ חיים, שער ציור העולמות הביע, בהקדמת הרחו, ושם סוף פרק א', שער השמות, פרק ז', שהמלאכים הם בחינת כלים, והשמות הם העצמות שלהם ופנימיות נשמתם. ולכן הוא פועל בו ומנהיגו לכל אשר יתהו כנשמה שמנהג את הגוף, וכן על זה הדרך עד לעילה לעילה. וכן בעניין הנשמות שבכל עולם. כעת עכשיו דיבר על המלאכים, עכשיו נדבר גם על הנשמות שבעולמות. כל נשמה שורשה ומקור חיותה הוא מבחינת הנשמה של העולם שעליה, שהיא נעשית ונקראת אצלה נשמה לנשמה, וכן כולם. והוא, יתברך שמו, הוא האלוהים, בעל הכוחות כולם, שהוא נשמת וחיות ושורש השורשים של הכוחות כולם, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. כל רגע ממש, חסר פה המילה את במהדורה שלי. ולכן נקרא הוא יתברך, נשמת דכל נשמתין ועיקרה ושורשה דכל עלמין. יש שאלות על כל זה? אין שאלה. מה? יש שאלה. רק הוא גם קדם לך. כן, מה השאלה?
הוא כותב כוכב.
כן.
הכוונה לכוכב ממש את מוכן.
כן.
מה העניין של כוכב
מחיה בזמן? גם הכוכבים מחיים אותנו. יש למשל כוכב מאוד מאוד משמעותי בעולמנו, זה השמש. בלי הכוכב הזה היה הולך עלינו, קצוץ, נכון? גם הירח פועל עלינו, כל הגאות והשפל ועוד כמה דברים תלויים בירח. וגם הכוכבים היותר רחוקים פועלים עלינו בפעולה כללית, הקרנה, קרינה וכדומה. והאסטרולוגים מאמינים גם שיש להם השפעה על גורלנו. ועובדי עבודה זרה חושבים שהם אלוהות. אבל משהו מסביר לך שגם כל כוח שלא תייחס לכוכבים אינו כלום, כי הרי אינו פועל אלא מכוח הנשמה שמחיה אותו, שזה שם הוויה שמחיה אותו, והקדוש ברוך הוא מקור ושורש לכולם. זה מונותאיזם מוחלט קוראים לזה. כן, כן, הוא מדבר פה על כל נשמה שלא תהיה, בין נשמת האדם, בין נשמת כל דבר. הוא לא אמר של הכוכבים יש נשמה. הוא אמר יש כוח, יש הערה שהיא כמו נשמה לכוכבים, ויש גם לנשמות שבכל עולם יש נשמה לנשמה. זה השואה. כן. האם יש אסטרולוגיה יהודית? לצערנו הרב כן. כן, בבקשה.
מה כמובן משביעים את המלאכים?
אתה רוצה שהמלאך יפעל למענך, אז אתה משביע אותו.
אני משביע אותו?
כן.
תסביר לי איך אני משביע
את המלאך. אתה אומר לו, מלאך פלוני ואלמוני, אני משביע אותך בשם זה וזה. ואז הוא עושה מה שאתה רוצה. אם אתה אחד כזה שלא מפחד להתעסק עם מלאכים, אם אתה מפחד ממלאכים, לא כדאי. גם אם אתה לא מפחד, לא כדאי. כן.
למה
אמרתי לצערנו על האסטרולוגיה היהודית? כי זה מצער מאוד שיש אסטרולוגיה יהודית, כי זה שטויות. זה חבל שיהודים עוסקים בשטויות.
עוסקים
בהרבה
דברים, אבל דווקא קראנו כרגע שיש על מה להישען.
יש על מה להישען, איפה ראית את זה?
כל כוכב לעשר קטן, הוא מכה אותו,
תגדל,
זה.
אז הדרך ההנהגה
הזאת, אם היא קיימת, אז
למה לא לגלות אותה? כי מה שקיים זה לא ההנהגה עצמה, אלא זה השמות שפועלים דרך הכוכבים האלה. זאת אומרת, ועוד שהאסטרולוגיה סבורה שלכוכבים יש כוח לקבוע את גורלנו. היהדות אומרת שמה שקובע את גורלנו זה צירופי שמות של הקדוש ברוך הוא, והם מתגלים דרך המזלות האלה. כך שהעיקר עניינו המזל. אבל? אולי אפשר להוציא מזה משהו. אולי.
הרמב״ם לא היה
סטואלו? הרמב״ם? הרמב״ם להפך. הרמב״ם הוא ראש התוקפים בהתקפה רבתי את האסטרולוגיה. אני פשוט לא מבין על מה אתה מדבר.
המהר"ל
גם כן.
למה קראו לו איזה מקום בירח שם על שמו?
למה קראו מקום בירח על שמו של המהר"ל? קודם כל זה טעות. כולם אומרים שזה על שם המהר"ל, זה לא נכון. זה על שם הרלב"ג. כן, למה טעו בזה? כי לרלב"ג קראו לוי. והמהר"ל קראו לו ליבה. אז בגלל זה התפרסמה האגדה שהמהר"ל יש לו מכתש בירח. לא נכון, זה לרלב"ג שיש מכתש בירח. אבל לא הרלב"ג ולא המהר"ל ולא הרמב"ם לא היו אסטרולוגים. הם לא האמינו בשטויות כאלה.
אבל היו רבנים שכן.
מה? הם היו אסטרונומים, אבל אסטרולוגים הם לא היו. מה ההבדל? כהבדל בין האור לחושך וכמרחק שבין מזרח למערב. אסטרונום זה אדם שחוקר את הכוכבים. זה סוג של מדע. יש מלא אסטרונומים גם בימינו. בסדר? זה אסטרונום. או בעברית תוכן. גם הרמב״ם היה אסטרונום, גם המהר"ל היה אסטרונום, גם הרלב"ג היה אסטרונום, זה כן. עכשיו, אסטרולוג זה מי שמאמין שמערך הכוכבים קובע את ההתנהגות שלי, אם אני עשיר או עני, אם אני חכם או טיפש, עם מי אני אתחתן, וכל מיני דברים כאלה. מה שעושים היום, הצורה המדורדרת ביותר של זה ההורוסקופ. למשל, בחורף, ההורוסקופ שלי מזהיר אותי שאני עלול להצטנן, ולכן כדאי ללבוש בגדים חמים. כן, בבקשה.
מדוע גדולי ישראל נמשכו לאסטרונומיה?
מדוע גדולי ישראל נמשכו לאסטרונומיה? משום שעל זה נאמר כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. שזה תפארת האומה שאנחנו יודעים אסטרונומיה. אני אדבר על זה שיש כמה הלכות שתלויות באסטרונומיה.
מה?
קידוש החודש. כן.
מה המשמעות של ספר יצירה?
המשמעות של ספר יצירה. אני לא מבין מה המקום לשאלה.
בהקשר של אסטרולוגיה. או לא לאסטרולוגיה,
הקשר של אסטרולוגיה.
של שמות...
מה הקשר בין ספר יצירה לבין אסטרולוגיה? אין אפילו אלפית אסטרולוגיה בספר יצירה. הוא לא מזכיר לרגע אחד ענייני אסטרולוגיה.
הוא לא מזכיר שמות בהקשר הזה.
הוא מזכיר את המזלות, זה כן, במזלות. אבל המזלות זה חלק מאסטרונומיה שיש בספר יצירה.
אוקיי.
ברור. עכשיו, שמות, כן, שמות יש בספר יצירה. המזלות, גם הרמב״ם מזכיר את המזלות, אבל לא בגלל שהוא מאמין בהשפעתם, אלא בגלל שזה חלק מאסטרונומיה. כן? מה? התחזיות האסטרולוגיות אומרות שיקרה לך כך וכך. נוטה, זה גם אני יכול להגיד. בחורף, באמת, כדאי לך, בתחום הרומנטי תהיה לך עלייה. דווקא בתחום הכלכלי תהיה ירידה, כי זה הולך ביחד. אם בתחום הרומנטי יש עלייה, אז יש גם ירידה בתחום הכלכלי, כי הוא מוציא כסף על התחום הרומנטי וכדומה. כן? לא, לא, אתה יכול פשוט לקחת בערך 30 פרמטרים, לערבב אותם, ואז יצא לך הורוסקופים כמה שאתה רוצה.
זה נבואה שמגשימה את עצמה בסוף?
מה אתה אומר? הרמב״ם, באיגרתו לחכמי מונפלייה, כותב, ואני יודע שאתם תביאו לי מדברי חכם אחד מחכמי התלמוד, שכתב כן. ואני אומר לכם, א', שזה דעת יחיד, ב', זה חכם שראה משהו ועל פי זה הבין מה שהבין, ג', אדם צריך להיות עם עיניים קדימה ולא אחורה. כך כותב הרמב״ם לחכמי מונפלייה. שהוא קורא להם מונטשפליר, כן, לפי הכתיב של פעם, ובמהדורות הישנות כתוב בטעות שזה לחכמי מרסיליה. אז זה לא משנה הרבה. רק שבמונפליה יש אוניברסיטה חשובה, במרסי, לא משהו. כן. טוב, כן, מה אתה אומר?
מה זה מלאך?
למה אתה שואל?
מה
מלאכים? יונה מלאכים. אתה יודע על מלאכים לפי רבי חיים וולוז'ין?
גם. לא חלבו.
לפי רבי חיים וולוז'ין ובחר חכמי הקבלה, המלאכים הם אישויות שהן רצון השם. במילים אחרות, הרצון של הקדוש ברוך הוא לרפא זה רפאל. הרצון של הקדוש ברוך הוא שיהיה קוקה קולה זה קוקה קאל וכו'.
ואין להם שום ביטוי גשמי.
ביטוי גשמי?
כן.
לפי הנפש החיים? לא.
לפי מי כן?
לפי מי כן? לפי המלבי. לפי הרמב"ן. בסדר?
לפי הרמב"ן.
לפי הרמב״ם, אני הזכרתי את הרמב״ם, ואלו שסוברים שיש ביטוי גשמי? לא.
ברור שלא.
אז מה אתה מבין?
שלא. מה הרמב״ם חושב?
הרמב״ם חושב על מלאכים. מה שהרמב״ם חושב על מלאכים זה לא הנושא שלנו כאן, הוא חושב שאליהם שחלים נבדלים. דהיינו שישנן הכרות שכליות עליונות שקשורות לתנועת הכוכבים, והם הם הנקראים מלאכים, ויש להם דעת אלוהים. כלומר, ההבדל בין הפילוסופים לבין המקובלים הוא שהמקובלים רואים במלאך רצון, והפילוסופים רואים במלאך שכל. טיפ. אוקיי. לאור דברי הרב, איך יש להתייחס לעיסוק של רבע באסטרולוגיה? רבע זה רבנו אברהם אבן עזרא, שכתב ספרים רבים באסטרולוגיה. איך להתייחס לעיסוק של רבע באסטרולוגיה? שלוש תשובות שהן, מה אתה אומר? אתה אומר לפי שלושת התשובות של הרמב״ם. אולי נגיד את זה פשוט, שזו מחלוקת בין חכמי ישראל. הרמב״ם אומר שזה שטויות, הרבע אומר שיש בזה ממש, והרמב"ן אומר שיש בזה קצת, אבל לא הכל. בסדר. הרי לפי הרמב"ן בתשובה, אסור לשאול את האסטרולוג, אבל אם האסטרולוג בלי לשאול אותך אמר לך היום אל תיסע, אז אל תיסע. כן? ככה זה, ככה אמר הרמב"ן, הבין, מה?
אם האסטרולוג יודע דברים כאלה, יכול להנטרל בן אדם.
ההפך, יכול להציל בן אדם. אבל הרמב"ן אומר שהתורה אסרה לשאול את האסטרולוגים, אבל אם האסטרולוג בלי לשאול אותך בא ואמר לך, תשמע, היום לא כדאי לך לצאת, אז אל תצא. לפי הרמב"ן אפילו זה איסור דאורייתא משום ונשמרתם.
הוא יודע שהיהודי הזה מקשיב לו, אז הוא כל פעם יגיד לו דברים.
יכול להיות, טוב. כי היא חוכמתכם ובינתכם, הווה זה מחשב תקופות ומזלות. אז מה זה? הכוונה חישובים אסטרונומיים. כן, הרי זה חכמי צור שבלבנון שאלו את הרמב״ם, מדוע צריך לעסוק באסטרונומיה ומה יצא לנו מזה? ועל זה עונה להם הרמב״ם, על מה שאמרתם מה יצא לנו מזה, זה מה שכתוב בגמרא, שכל מי שבידו לחשב תקופות ומזלות ואינו מחשבם, עליו הכתוב אומר, ואל פועל השם לא יביטו. ומעשה ידיו לא ראו. כן? כמו שיש טענה, אתה יכול לראות את מעשה השם ואתה לא רוצה לראות. כן? לאחרונה נתגלה כוכב לכת שנמצא 600 שנות אור מאיתנו. כן? שאומרים שהתנאים בו הם שאפשר שיהיו בו חיים. אולי. אבל גם אם ישיגו תמונה של אותו כוכב לכת, זה איך שהכוכב לכת הזה היה לפני 600 שנה, לא איך שהוא היום. כי הוא נמצא 600 שנות אור מאיתנו. טוב, אבל ודאי, זה חלק מתפארת הבריאה, שעם ישראל גם יודע את עולמו של הקדוש ברוך הוא. אגב, כל כך הרבה אנשי מדע שעוסקים באסטרונומיה הם יהודים, זה גם כן חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים.
אבל
אגב, צריך לציין שפעם אבותינו היו להם ידיעות משלהם באסטרונומיה. אפשר לפי המדרשים, בני יששכר, יודעי בינה לעיתים, היו עוסקים באסטרונומיה. הבעיה היא שכל הספרים וכל הידיעות שהיו באומתנו הלכו לאיבוד. לא נשאר בידינו שום דבר, ולכן כל החישובים שאנחנו מחשבים הם על פי המדע של הגויים. זהו, זה מה יש. כך כותב הרמב״ם בעצמו, בהלכות קידוש החודש, כל מה שכתבתי לך קראתי את זה אצל היוונים. לומר את האמת, הרמב״ם היה אסטרונום חבל על הזמן. אני לא יודע אם הוא התבונן בכוכבים, אבל החישובים שהוא חישב, על פי כל הנתונים שהיו בידו, הם חישובים מדויקים להפליא. הוא עשה חישוב של אורך שנת החמה, שהוא מדויק ביותר, על אלפית השנייה. כן, זה דבר מדהים, במיוחד שזה מנוגד להלכה. מה? השנת החמה לפי ההלכה היא שין נון דלת יום, חת שעות ותקעו חלקים. לא, סליחה, אני מדבר שטויות. זה שנת הלבנה. שנת החמה לפי ההלכה היא שין סמך היום וו שעות, בול. עכשיו זה פשוט לא נכון לפי ההלכה, זה נכון לפי ההלכה אבל זה לא נכון לפי המציאות. במציאות יש חישוב אחר, שנה קצת יותר קצרה, חמש שעות וכמשהו חלקים לא יודע מה, והרמב״ם הלך לפי, חישב את שנת החמה המדויקת. בספרו הלכות קידוש החודש הוא מביא גם את השנה, אורך השנה השמשית לפי ההלכה וגם לפי האמת. וזה חישוב שלו. כן, אסטרונום אמר שהוא התפעל לראות את הדייקנות של החישוב של הרמב״ם. ודאי שאנחנו נוהגים לפי הלכה שהיא לא נכונה במציאות, ודאי. אבל לא משנה. אנחנו עכשיו מדברים על איך מחשבים את לוח השנה. אז מחשבים את לוח השנה לפי נתונים שמניחים ששנת החמה היא כך וכך, למרות שזה לא נכון. לא קרה כלום. כן, מה אתה אומר?
למה לא ללמוד מיוסף? אתה מסתכל בגביע, במנחש,
מסתכל. אתה מסתמך על זה. מסתמך
שמה? לראות בכוכבים.
אני פשוט לא מבין אותך. אתה רוצה להביא הוכחה מיוסף שיסתכל בגביע שמותר לעסוק באסטרולוגיה? אז יש לי כמה קושיות עליך. קודם כל, יוסף עשה כאילו, נכון?
כאילו.
אז כאילו מותר. מה? הוא עושה את עצמו מצרי. אתה ממי שעושה את עצמו מצרי להביא ראיה להלכה, דחילק. דבר נוסף, שם לא מדובר באסטרולוגיה בכלל, מדובר בניחוש. זה יותר חמור לכל הדעות. בסדר? לכל הדעות זה אסור. מה בכלל הראייה? בסדר? עכשיו, יש לגבי אורך החודש, הירחי. כן, יש התפעלות גדולה אצל הדתיים מזה שבגמרא יש חישוב מדויק של אורך החודש, נכון? כ"ט, י"ב, תשצג. מה אתה אומר?
זה לקוח מהבבלים, הקדומים.
כ"ט, י"ב תשצג, נכון? זה האורך של החודש הירחי לפי הגמרא. ובחישובים שעשו בנאסא זה נכון בהפרש של שתי אלפיות השנייה. ולפי חישובים חדשים שנעשו בברלין זה נכון בהפרש של אלפית אחת של שנייה. אם כן רואים שחכמנו הקדמונים ידעו לחשב בצורה מדויקת ביותר את האורך של החודש הממוצע. כל הכבוד להם. אבל הבעיה היא שזה לא נכון. כי אם אתם רואים בפרקי דרבי אליעזר, שם אורך החודש שמדובר עליו זה כ"ט י"ב תשק, כלומר תשכ"ף חלקים, וחסירים 73 חלקים. והמפרשים שם מזורים, הרדל בין היתר, שה-73 חלקים הנוספים שמובעים בגמרא נוספו מאוחר יותר. כיוון שהם נוספו מאוחר, והם נוספו מאוחר יותר כדי להתאים את זה לתצפיות האסטרונומיות של הגויים. אז כך שאין הרבה מה להתפעל מזה. לא נגד זה, אבל סוף הדעת שיש גבול לדברים האלה. טוב. יכול להיות ש... קשה לדעת, צריך לראות איך כתביעה של הגמרא, ממתי נכתב בגמרא שלנו, שזה כ"ט י"ב תשצג ולא תשכ"ף. זה דבר שצריך לבדוק. כי כתוב שבכל זאת אותה מסורת מבית דוד, השאלה היא מאיפה הגיעה המסורת הזאת לבית דוד, מדוד המלך, ממשה רבנו, או שזה מאוחר יותר, מתקופת בית שני, הגיע לבית הנשיא, נשיא בית הלל, יכול להיות. כי החישוב של מה שנקרא חודש העיבור, שצריך להוסיף שבעה חודשי עיבור ב-19 שנה, הדבר הזה היה ידוע גם ליוונים, מה שנקרא מחזור מטון. מטון היה יווני, הוא הראשון בימי בית שני, כן, שחישב את הדבר הזה, שצריך להוסיף שבעה חודשי עיבור ב-19 שנה, כי 235 חודשי ירח שווים ל-19 שנות חמה. בסדר? טוב. אני לא אוהב לשבור מיתוסים, אבל האמת אהובה מכל, לא? אנחנו לא אוהב את האמת. טוב, איפה היית? והעניין, עכשיו אני עובר לפרק י"א. מדוע כתוב בגמרא, מי שנולד בחודש כזה וביום כזה, יהיה בעל טבע כזה וכולי. אני חוזר על השאלה. מדוע כתוב בגמרא, מי שנולד בחודש כזה וביום כזה, יהיה בעל טבע כזה וכולי. זאת דעת רבי יוסף ורבי חנינא שם, נכון? והוא אותו חכם בעל דעת יחיד, שכל התנאים והמוראים חולקים עליו שם בגמרא. אז כולם נתפסים לדברי רבי יוסף ורבי חנינא, ושוכחים שגדולי התנאים והמוראים חולקים עליו. נכון? הלאה.
אבל מה המקור לדעתו?
מה המקור לדעתו? מאסטרולוגיה, הוא האמין בזה.
ויש בעיה להאמין באסטרולוגיה שזה קיים?
האם יש בעיה להאמין לאסטרולוגיה? הרמב״ם אומר שזה עיקר עבודה זרה.
לא, לא חשוב. אם זה קיים או לא. לא שאני הולך על פי זה.
לפי הרמב״ם זה איסור להאמין בזה. לפי הרמב״ם אין איסור להאמין בזה, רק מותר, רק אסור ללכת לאסטרולוג. ודעת אבן עזרא שזה מותר. מחלוקת ראשונית. טוב, בהמשך לשאלה. איך להתייחס לאסטרולוגיה? מה אומר הרב קוק? אני לא יודע מה אומר הרב קוק, אבל איך להתייחס לאסטרולוגיה? כאל שטויות. אם הרמב״ם מחשיב את הכוכבים והגלגלים וכו' כישויות עליונות, אז הוא דווקא אמור להחשיב את האסטרולוגיה. הלא כן, מה נעשה שזה לא כך? בוקר טוב, כבוד הרב הנפלא. ברשות הרב, מאיפה לשבט יששכר הידע באסטרולוגיה? מה המקורות שלהם? לא היה שום ידע לשבט יששכר באסטרולוגיה. הרב רגיל לומר, באסטרונומיה, אבל זה לא מה שהוא שאל. הוא שאל מאיפה היה ידע באסטרולוגיה לבני יששכר. אז לכן התשובה היא, לשאלתו היא, שלא היה להם ידע באסטרולוגיה, כי הם לא האמינו בזה. בסדר? מאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהמה. אלא מה אתה אומר? שאולי נדון אותו לכף זכות, והוא התכוון לשאול מאיפה היה להם ידע באסטרונומיה.
כן.
זה, היה להם מסורות וגם תצפיות מן הסתם. הרב רגיל לומר שלא ייתכן מחלוקת בין חכמי ישראל בסוגיות כה יסודיות. אני אף פעם לא אמרתי את זה. מי אמר שזו סוגיה מאוד יסודית? אז אולי נאמר שגם הרמב״ם סובר שיש באסטרולוגיה ממש, ורק מסיבות חינוכיות כותב שהכל שטויות. אולי נפריז ונאמר שהרב נוקט באותה שיטה חינוכית. תראה, מה שאתה יכול להגיד עליי, תגיד עליי, אבל לא על הרמב״ם. הרמב״ם באמת חושב את מה שהוא חושב. יש לי כלל, אני מניח שכשהרמב״ם כותב משהו, הוא מתכוון למה שהוא כותב. בסדר? טוב, בואו נמשיך לפרק י"א. והעניין, כידוע בזוהר, שהוא יתברך ודיבורו חד. וכל דיבור ומאמר של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית שאמר ויהי, הוא הנפש וחיות אותו הדבר שנברא בו. יש פסוק בתהילים, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. מסביר הבעל שם טוב, מה זה דברך ניצב בשמיים? הדיבור שלך שאמרת יהי רקיע בתוך המים, הוא עד עכשיו ניצב בשמיים, ומכוח זה השמיים קיימים. כן? הדיבור יהי רקיע לעולם ניצב בשמיים. כן, אז גם פה יש אותו רעיון, וכל, למרות שפה הוא לא מצטט את הבעל שם טוב, אבל זה אותו רעיון. וכל ריבי רבבות המינים שבו, עם המזלות הממונים עליהם, והמלאכים הממונים על אותם המזלות, ושורשם, ושורש שורשם, למעלה מעלה שבכל עולם ומאז ועלה, עוד כל ימי עולם, דברו יתברך ניצב בהם להאירם ולקיימם כל רגע, בכל פרטי ענייניהם ושינוייהם וסידור מצבם. לכן, בכל העשר מאמרות, לא נזכר רק שם אלוהים, שאותו המאמר הוא בעל הכוחות של אותו הדבר, וכל המינים שבו, שנבראו בו, שהוא נפשם המתפשט בפנימיות כל פרטי חלקיהם, רק שעתה תח עינינו מראות בעיני הבשר, איך ובאיזה אופן דיבורו יתברך מתפשט בהם. כן? מה? כן. וזה בעל התניא, היה ידוע שלפני פטירתו אמר שהוא כבר איננו רואה את העולם הזה, אלא את החיות האלוהית המחיה את העולם הזה. יש גם פסוק בספר דברים, וידעת כי, להודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. מפרש בעל התניא, מה זה על כל מוצא פי השם יחיה האדם? על מוצא פי השם שבלחם יחיה האדם. כלומר, הלחם מתחיה על ידי מוצא פי השם, ומכוח זה האדם מתחיה על ידי הלחם. ולעתיד לבוא כתיב, וראו כל בשר יחדיו, כי פי הוויה דיבר. אז מה ישתנה לעתיד לבוא? יהיה זיכוך. היינו שיזדקך השגתנו, עד שנזכה להשיג ולראות גם בעיני הבשר, עניין התפשטות דיבורו יתברך בכל דבר בעולם, כמו שכבר הייתה השגה מעין זה בעת מתן תורה. נכתיב, וכל העם רואים את הקולות. איזה קולות? הקול האלוהי שמחיה את הקול, זה מה שהם ראו. והוא גם כן בכלל מאמרם זל סוף פרק אילו עוברין, לא אחרי העולם הזה העולם הבא, העולם הזה נכתב ב-י"ה ונקרא באלף דלת. אבל העולם הבא נכתב ביודהה ונקרא ביודהה והווה. כלומר, בעולם הזה אנחנו מסתירים שם הוויה על ידי שם אדנות. שימו לב, שם הוויה זה אותיות כאלה רכות. כן? יוד. גם ההה. וואו. אין אותיות רכות כאלה, בקושי נשמעות. לעומת זה, שם אדנות, זה יש דלת ונון, אותיות קשות. כן, שעוצרות את הנשימה. כלומר, יש איזה מסך שמונע משם הוויה להתפשט. זה שם אדנות. אדוני, כן? זה קשה כזה. נשון דינה. דינה דמלכות הדינה. דינה אותיות, א' דלת נוניות, אותם אותיות. כן. אז, אבל עתיד לבוא, יש הסרה של המסך. יש פסוק כזה, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים, נכון? יש פסוק כזה?
פדלת.
מה? תהילים פדלת. נכון. כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. זה אומר שאותו יחס שיש בין השמש לבין המגן, יש בין השם לבין אלוהים. באמת או לא? שמש הוא מגן, זה השם אלוהים. שמש זה טוב, נכון? זה נותן אור, זה נותן חום. אבל זה יכול גם לסנבר וגם לשרוף. אז מה שצריך לעשות כדי להתגונן, צריך מגן. קרם שיזוף, שמשייה, כל מיני דברים שמגנים עלינו מפני העוצמה של האור. אבל כמו כן, י' ו-ו' המפגש הוא מפגש מסוכן. כי האדם יכול לחלוט מכוח זה, כי הרי אין לו זכות עמידה מול שם הוויה. לכן יש שם אלוהים שמסתיר את שם הוויה. שם אלוהים זה הטבע. יש לו מסכים מנטליים ומסכים טבעיים, וברוך השם, על ידי זה אנחנו יכולים לחיות בעולם שבו לא יודעים את מי שאמר והיה העולם. ועל ידי זה מתבססת האוטונומיה של האדם. אבל הדבר הזה חייב שיהיה לו סוף, חייב שיהיה לו גבול. יבוא יום שנוכל להסיר את שם אלוהים וישאר רק שם הוויה. וזה מה שכתוב, ונשגב הוויה לבדו ביום ההוא. כלומר, לעתיד לבוא, שר שם אלוהים, נשאר שם הוויה, עם האדם. ואין סכנה, אין כיליון. יש דיאלוג. כן, מה אתה אומר?
בעצם שפינוזה צדק.
בעצם שפינוזה צדק? הכיצד? זה לא יכול להיות. איך אתה אומר דברים כאלה? זה מזעזע אותי, עד אם כן נשמעתי. איך?
אתה
רב אמר שאלוהים
זה הטבע, ובעצם
יש
מסך,
והוא
לא אמור לראות מעבר לזה.
אז זה בדיוק ההפך משפינוזה. שפינוזה אמר אלוהים זה הטבע, ואין מעבר לזה.
כן, אבל הוא לא אמור לראות מעבר לזה. אלוהים שם, השם בחר לשים...
כן, אבל הקדוש ברוך הוא פרץ את הריקים. כלומר, במעמד הר סיני, ירד כיסא הכבוד ופרץ שבעה ריקים, נכון?
כמו שאברהם אבינו הלך וראה אווירה דולקת והגיע להבנה, שפינוזה הולך בעולם ורואה את ה...
כן, אבל שפינוזה מתעלם מדבר אחד, מן הנבואה, מההתגלות. ברור? כלומר, שפינוזה אני יכול להבין אותו לפני ההתגלות, אבל אחרי ההתגלות.
איך אברהם ראה בעצם את ההתגלות?
גם אצל אברהם הייתה ההתגלות. הציץ עליו בעל הבירה.
בלי התגלות באמת אי אפשר.
בלי התגלות אברהם מגיע לספק. אפשר בירה זו בלא מנהיג. מה כמו כולם?
לכולם יש ספק אם לא הייתה
נבואה. אבל יש נבואה.
אבל יש נבואה, כן.
זהו. זה בכלל השאלה, פעם פרופסור בנוגרוס נתן הרצאה על זה, הוא אמר שמה קורה שם בכוזרי בין הפילוסוף לבין מלך כוזר? הפילוסוף אומר, מלך כוזר אומר לפילוסוף, אתה יודע, אני חולם. והפילוסוף אומר, אתה חולם? אבל אני לא חולם. סימן שגם אתה לא חולם. כלומר, כיוון שהיוונים לא זכו לנבואה, אז הם לא יכלו לקבל שיש ממשות לנבואה.
נכון? יכול להיפתח לעולם שהוא לא...
נכון, זה בדיוק. זה החטא של היוונים. שהם באו במגע עם ישראל, היו צריכים לשים לב לתופעה ולהבין מהי.
בעצם חלק מהתפקיד של...
לכן שפינוזה הוא המציא את ביקורת המקרא כדי לכבור בנבואה. כן, מה אתה אומר?
בעצם חלק מהתפקיד של היהודי זה לנסות להכיר את העולם של מי ששומד ממולו. יש מטרה בזה, לא?
אחרי שהוא יודע שיש מי שהוא שעומד ממולו, אז הוא צריך להכיר את עולמו. במילים אחרות, יש אנשים שאומרים, הסתכלתי בעולם וגיליתי את אלוהים. זה לא נכון. אלא, שמעת על אלוהים מהמסורת הדתית. הדתיים סיפרו לך על זה. והסתכלת בעולם וראית את אלוהים. אבל אם מלא ששמעת את המסורת הזאת, של התגלות האלוהים, לא היית מגלה אותו בעולם, היית מקסימום עושה את העולם לאלוהים.
אין אינסטינקט אמוני באדם?
יש אינסטינקט אמוני באדם בהחלט, האינסטינקט האמוני הזה מחבר אותו לעבודה זרה, זה נכון. זאת אומרת, מכוח האמונה הטבעית, האדם מוכן להאמין בכוחות העליונים שבעולם, לא בטרנסנדנטיות.
יש כוחות עליונים בעולם?
יש כוחות עליונים בעולם, למשל השמש, הוא הרבה יותר חם ממני. השמש. לי, אני יש רק 37 מעלות. הוא יש לו מיליוני מעלות לפנוכו.
והוא מאמין שמה?
מה?
הוא מאמין שהיא בעלת חום גבוה יותר. זה לא אומר... בסדר, זה לא עבודה זרה.
לא, זה לא עבודה זרה. לדעת שיש כוחות בעולם, זה לא עבודה זרה.
שאלתי אם יש אינסטינקט אמוני, לא אינסטינקט מדעי.
יש אינסטינקט אמוני בעולם. למשל, ילד מאמין להורים שלו. זה אינסטינקט אמוני. ולכן באופן טבעי הוא גם מאמין במעבר להורים שלו. אבל הוא לא מאמין במעבר להוויה.
יכולים לתקד ילדים חילוניים שגדלים בחינוך אתאיסטי ויש להם אמונה
אבל האמונה של הילדים באלוהים היא לא בקדוש ברוך הוא. הם מאמינים באיזשהו ציור אלילי שחודר היטב לנפש שלהם.
הם מאמינים שיש מנהיג לעולם.
לא. הם מאמינים שיש כוח עליון. אתה מכיר את המושג הזה?
אני לא יודע מה זה אומר.
אני יודע מה זה אומר. כוח עליון זה סוג של ביטוי של עבודה זרה, שמשתמשים בו גם דתיים, גם חילונים, לומר שמעבר לכל הכוחות יש עוד כוח. כן? טוב, יש פה שאלות. השם יברך את הרב בכל מילי דמיטב. אמן. הרי בסוף כל האנושות תתקלה. בבחינת להשתאווה בגופה דמלכה, אז למה לנו כל העניין הזה? אם הייתי מקבל את מה שכתוב כאן, הייתי בודהיסט. כי אם הכל צריך לכלות, אז בעצם אין שום צורך בכל הקיום הזה. סתם בלוף, סתם צחוק. אבל זה בדיוק מה שאמרנו. ונשגב השם לבדו עם האדם. הביטוי לבדו מופיע בתנ"ך במשמעות לא של בודד או בדד. כן? כשמישהו לגמרי לבד, זה נקרא בתנ"ך בדד. איכה ישבה בדד. בדד, אף אחד לא נמצא פה. לבד בתנ"ך, זה המשמעות אחרת לגמרי. זה עם עוד מישהו, כשכל האחרים הלכו. למשל, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו. אז הוא לא היה בודד, אבל הוא היה לבדו, כי היה איתו עוד מישהו. מובן? אז בנשגב השם לבדו, לבדו עם האדם, בלי אלוהים. כלומר, המצב הזה שבו אנחנו לא יכולים לעמוד מול האינסוף בלי לכלות, המצב הזה יש לו גבול. אנחנו עתידים לקנות את זכות קיומנו, ואז נוכל לעמוד מול האינסוף פנים אל פנים. פנים אל פנים זה לא כליון, זה כמו באהבה. האוהבים אינם קלים אחד בשני. כשיש כליון של האוהבים זה בזה, אז זה סוג של מוות. זה אהבה חולה. חולת אהבה אני, כתוב בשיר השירים, ועל זה נאמר, כי עזה כמוות אהבה. אז זה אהבה לא טובה. אבל בסוף, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני, יש דיאלוג בין האוהב לאוהבת. ואז המצב הזה הוא המצב התקין. יש לקדוש ברוך הוא בעיה להזרים לאדם כוחות שיאפשרו לו כן להחזיק מעמד מול ההתגלות? אם הקדוש ברוך הוא יעשה את כל העבודה בשבילך, אז אתה לא קיים. זה בדיוק העניין של הבריאה. לברוא זה לתת מציאות לזולתו. מדוע דווקא לקרוא אפשר לבירה זו בלא מנהיג עם נקודה בסוף המשפט ולא עם סימן שאלה? אתה יכול לקרוא את זה איך שאתה רוצה. אפשר לקרוא, אפשר בירה זו בלא מנהיג, ואז אברהם מגיע למסקנה של, או של ספק או של אתאיזם. אפשר לקרוא את זה גם כשאלה רטורית. אפשר בירה זו בלא מנהיג? ואז הוא מזמין את בעל הבירה להתגלות. אבל עדיין אין פה החלטה, יש לבירה זו מנהיג. זה לא כתוב במדרש. כן.
מה זה השתאווה בגופה דמלכה?
להשתאווה בגופה דמלכה. זה מה שכתוב בזוהר. שיש השתוקקות של הנשמה להישאב בגוף המלך. כן, בגופו של, של מלך, בעצמותו. כן, אבל זה שאיפה. אבל השאיפה הזאת היא לא מתממשת, להפך. מכוח השאיפה הזאת, הנברא קונה את זכות קיומו.
זה הרצון?
מה הרצון?
זה כוח הרצון, להשתאב?
הנטייה הטבעית על רצונו של האדם זה להישאב. דהיינו, מה שכתוב, החיים והמוות נתתי לפניך. כתוב, נכון? החיים והמוות נתתי לפניך. נו, במי תבחר? ברור שבמוות. מי לא רוצה להישאב באלוהות? והתורה חידשה, ובחרת בחיים. למען תחיה אתה וזרעך על האדמה. זאת אומרת, יש פה חידוש שיש ערך לחיים. כמו שגם מצאנו בספר דברים בפרשת ויתחנן. הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות. כלומר, עד אז חשבנו שכדי לדבר עם אלוהים צריך למות. אז רצינו למות. כי אמרנו שזה כדאי, כדי לדבר עם אלוהים שווה למות. אבל היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות. בשביל מה? אם אפשר לדבר עם אלוהים ולהישאר חי. כן. טוב, בואו נמשיך עוד. ויש לומר, יש פה אגם, ויש לומר על פי זה, לבאר על פי זה, סליחה, מאמרם זל על זה הכתוב, מחילתה לגרסת רשי בחומה, שהיו שומעים את הנראה ורואים את הנשמע. ורוצה לומר שכל כך נתבטל מהם אז כל כוחות הגשמיות ונזדקך השגתם מאוד, עד שכל מציאות ענייני המוחשים הגשמים שהיו תחילה רואים אותם ראייה חושית, עתה נתבטלו אצלם מראותם בחוש ראותם, והתבונן בהם כלל על דרך משל. אם היה רוצה מי להבינה מענייני המוחשים הגשמיים, היה צריך לספר להם, להשמיעם לשם האוזן שישנם במציאות, והעניינים הרוחניים שתחילה צריך להבין, להבינם עניינם לשם האוזן, אתה ראום בחוש ראותם ונפלאות השגתם. אני אגיד את זה בשפה שלי. האדם הולך בעולם הזה על גבי הר, נכון? למשל, השכונה שבה נמצאת, שבה נמצא מכון מאיר, שכונת קריאת משה, השכונה הזאת בנויה על גבי גבעה. נכון? יש גבעה פה. הגבעה הזאת היא ממש ממשית. אפשר לדרוך עליה, נכון? כן או לא? כן. כן. חוץ מזה, בתוך הגבעה הזאת מתהלכים קולות. יש קולות של שיעורים, קולות של תפילה, קולות של המוכרים והקונים. יש הרבה קולות שמתהלכים בעולם, אבל הקולות זה בא והולך. אבל ההר נשאר. אז הממשי בעיני האדם זה ההר שעליו הוא עומד, והקולות זה הלא ממשי. מה התרחש במעמד הר סיני? וכל העם רואים את הקולות. הקול הפך להיות המציאות האובייקטיבית. ואת ההר, עשן. ההר ראו אותו כמו עשן. כלומר, התהפך העולם. מה שעד עכשיו היה, נגיד תיאורטי, אוורירי, הפך להיות הממשי. ומה שלמטה שהיה מורגש מאוד, הפך להיות עשן. אז זה מצב מסוכן מאוד, זה מצב המוות. העולם מתהפך, לכן הם פחדו כל כך. מובן? ככה הוא מסביר גם, וכל העם רואים את הקולות. והוא עניין הכתוב, ולא ייכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. ועיין זוהר חדש יתרו למדלת סוף עמוד א', סוף עמוד א', לא, עמוד א', סליחה. כנפיים כיסויים לתקסאה שמהן וכולי. עיין שם היטב כל העניין. ולכן פתח יתברך שמו ראשית עשרת הדברים אנוכי השם אלוהיך. כי זה כל עיקר יסוד האמונה שצריך כל איש ישראל לקבוע בליבו, שרק הוא יתברך שמו, הוא הבעל כוח האמיתי ונשמת וחיות ושורש העיקר שלו, ושל כל הבירועים והכוחות והעולמות כולם, וזהו עניין ופירוש של שם אלוהים בעל הכוחות כולם. אבל עם כל זה, לפי פירושו ועניינו של זה השם, משמע שיש במציאות גמור גם עולמות וכוחות מחודשים מרצונו פשוט התברך שצמצם כבודו והניח מקום, כביכול למציאות כוחות ועולמות, אלא שהוא יתברך, הוא נשמתם, הוא מקור שורש כוח חיותם שמקבלים מאיתו יתברך, שמתפשט ומסתתר בתוכם כביכול, כעניין התפשטות הנשמה בגוף האדם, שאף שהיא מתפשטת בכל חלק ונקודה פרטית שבו, עם כל זה לא נוכל לומר שהגוף מתבטל נגדה, כאילו אינו במציאות כלל. וכן, בכל כוח ועולם עליון שמתפשט בכל עצמות הכוח והעולם שתחתיו, עם כל זה גם הכוח והעולם התחתון ישנו במציאות, והוא כפי אשר מצידנו בעניין השגתנו כמו שנדבר לאל. אבל שם העצם הוויה ברוך הוא מורה על הבחינה והעניין כפי אשר הוא מצידו יתברך שנדבר למעלה. כלומר שימו לב שכאן הוא עושה הבחנה בין שם אלוהים לבין שם הוויה. בשם אלוהים אמנם הקדוש ברוך הוא בעל כל הכוחות כולם והוא מנהיג את הכל, אבל יש כל. לעומת זה לפי שם הוויה אין כלום חוץ משם הוויה. כלומר, זה נקודת הסתכלות אחרת לגמרי. זה כמו תמונה, שאם אתה מסתכל עליה מזווית מסוימת, היא נראית כך, ואתה רואה אותה מזווית אחרת, היא נראית כך. כן, אפילו מייצרים כאלה תמונות, כאלה תלת-ממדיות, נכון? מוכרים ככה כל מיני דברים, בטעם די גרוע אגב, כן? אבל זה כבר עניין של, על טעמי קיץ' וכדומה, אין מה לדבר. כל אחד אוהב את הקיץ' שלו. כן, אבל שם עצם ההוויה ברוך הוא מורה על הבחינה והעניין כפי אשר הוא מצידו יתברך שנבר למעלה. סוגריים, ואף שגם שם הוויה ברוך הוא נקרא גם כן מצד התחברותו יתברך ברצונו לעולמות. אז מה אתה אומר שמצידו אין כלום? אומר כי עצמות אדון יחיד אין סוף ברוך הוא בבחינת היותו מופשט מהעולמות לא יתרמיס בשום שם כלל. כלומר שם הוויה זה בעצם משהו אמצעי. בין הבחינה שמצידו לבחינה שמצידנו. מצידו ממש אין שום שם. מצידו הפונה אל צידנו יש שם הוויה. מצידנו שם אלוהים. הבנתם את ההבחנה? שלוש מדרגות יש כאן. אין שם שם. אין לזה שם גם. נכון? אז מה שאומר כאן, ואף שגם שם הוויה ברוך הוא נקרא גם כן מצד התחברותו יתבר ברצונו לעולמות, כי עצמות אדוני יחיד אין סוף ברוך הוא, בבחינת היותו מופשט מהעולמות, לא יתרמיז בשום שם כלל. מובן? אף על פי כן, העולמות הם הבטלים ובוטלים במציאות, נגדו יתברך מצד זה השם הנכבד, והוא מעין הבחינה כפי אשר מצידו יתברך, ולכן נקרא שם העצם, שם המיוחד ברוך הוא. כן, מה רצית?
אמרתי שהיום אנחנו נפגשים עם השם אלוהים, ועתיד לבוא עם שם הוויה.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו עכשיו יכולים לפגש רק עם שם אלוהים, זה נכון מה שהבנתי?
במידה מסוימת כן.
אלא אם כן אדם עבר לרוח הקודש או שזה...
במקדש שם הוויה נמצא. בבית המקדש אומרים שם הוויה, לא אומרים שם אדמות.
רק לעתיד לבוא, מה זה לעתיד לבוא?
לעתיד לבוא כשיהיה זיכוך של ההכרה.
באיזשהו זמן שזה...
זה הולך ומזדקך. למשל רבי חנינה בן תרדיון, הגמרא אומרת שהוא היה אומר את השם, שם הוויה באותיותיו. למה הוא היה עושה את זה? הוא רצה לקדם את הגאולה. אז הוא רצה לזכך את העולם. לכן הוא חטף על זה. כן. כן.
מה? איש להיפגש עם אין שם, כאילו? זה הגבול להתקרקי, כאילו?
להיפגש זה כבר אומר שם. ברגע שיש מפגש, יש שם. אז אם אין שם, אז אין מפגש.
אבל אולי אפשר להגיד שבגלל שיש שם, יש מוגבל, כאילו, יש...
יש מידה מסוימת של הגבלה, עדיין, כן, נכון. וזה שאמר הכתוב, יש פה שאלה. מה קורה בעולם הבא? ממש כיף שם. אבל גם שם הוויה הוא לא עצמות האל, וגם הוא מתבטל ביחס למה שלמעלה ממנו. זאת ההוכחה שאתה צריך לקרוא את מה שקראנו עכשיו בסוגריים. וזה שאמר הכתוב, זה שאמר הכתוב, כי השם הוא האלוהים, רצה לומר, אם כי מצד השגתנו הוא נקרא בשם אלוהים, הוא מצידו יתברך נקרא בבחינת שם הוויה ברוך הוא. באמת הכל אחד, והשם הוא האלוהים וכו', כמו שנדבר לאל פרק זין, עניין הצמצום והקו, דרך עולה חדה. וזהו גם כן בכלל עניין ייחוד, פסוק ראשון דקריאת שמע, טוב, זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.